בדרך כלל הרב קוק מדבר הרבה על הכלל ועל האומה, במוסר אביך הוא מדבר על הנפש הפרטית כחלק מבניין האומה בתהליך של גאולה, אבל הוא מדבר על מבנה הנפש הפרטית ועל המידות. מאחר שהספר הזה כל כך קרוב לליבי, אני אף פעם לא מלמדת את ההקדמה בשיעור הראשון, כי לא יודעים להעריך את זה, ולכן אני מלמדת את ההקדמה בשיעור האחרון. אז כשבסוף השנה אנחנו נלמד את ההקדמה, אתם כבר תדעו להעריך את הספר בעזרת השם. אני מלמדת את הספר הזה כבר 22 שנה, ולא מוכנה להחליף. וכל שנה לומדת ממנו דברים חדשים על עצמי, על העולם, עליכם, אתם תלמדו. ויש לי עוד חוק שאני כל פעם צריכה להחזיק את הידיים של עצמי כדי לא לשבור אותו, אבל אני עושה את זה. אני לא סוטה מהנושא של מוסר אביך אף פעם. ראש השנה עוד שבוע לא מדברת. חנוכה לא מדברת. בחירות היום לא מדברת. רק מוסר אביך, מהסיבה הפשוטה שאני רוצה שיהיה לכם את הספר, את המבנה של הספר, שגם אם יש פסקאות שלא נספיק ללמוד, אנחנו נסיים בעזרת השם עד פרק ד', יש ארבעה פרקים, עד פרק ד' זה הפרק האחרון. והשנה אנחנו בשנה מעוברת, אז אם הקורונה לא מדי תשבש, אנחנו נספיק יותר מתמיד. וזה עבודת המידות שלי, לא לדבר על שום דבר אחר שמתקרב. ואז בחודש אלול אנחנו לא נדבר על תשובה, אנחנו נדבר על מוסר אביך. וזה ממש התמודדות, אבל אתם תראו שבסוף זה תמיד קשור, תמיד הכל קשור. לא רוצה לתת הרבה הקדמות, אנחנו נכנסות. פרק א', ואתם תחכו להקדמה. כן, השיעור האחרון שלנו נלמד את ההקדמה. כן, פשוט אי אפשר להעריך את הספר כשעוד לא מכירים אותו ולומדים את ההקדמה, היא נחמדה, אבל כשיודעים מה הספר אז ההקדמה מקבלת הבנה אחרת. ותקשיבו, עוד דבר שממש ממש ממש קריטי לי, אמנם אני במטבחת השנייה שלי, כמו שאמרתי לכם, מורה, אבל ממש לא מפריע לי שאוכלים, שסורגים, של מה, כל מה שאסור בתקנון של האולפנה מותר פה, אבל באמת ממש ממש מפריע לי דיבורים, כי אני לא יכולה לשמוע, במיוחד עם המיסוך הזה, אני לא יכולה לשמוע לא אתכן ולא את עצמי, אז בבקשה, רק לא דיבורים, כל השאר תעשו מה שאתם רוצות, בסדר? טוב, אז אנחנו נכנסות, אני קוראת את ההתחלה של הפסקה הראשונה, לכולן יש מוסר אביך? כאילו לא שילמתי לכם, כאילו... יש? נכון, לא, אני יודעת שאמור להיות, אבל אני רוצה לדעת אם זה גם המציאות, לא רק מה שאמור. זה נמצא בתוך החמישייה הסודית. באורות התשובה, יש הוצאה של הרב לונדין שאני רואה שיש פה אצל כמה, יש הוצאה של הרב אבינר, יש הוצאה של הרב חן חלמיש. תראו, אני נדבקת למקורי, אבל כולם ממש ממש מוצלחים. היתרון של הרב לונדין זה שזה הסבר בהיר וצמוד, ואם לא הבנת משהו בפסקה, את יכולה מיד להבין. היתרון של הספר של הרב אבינר זה שהוא נותן הרבה הרבה מעבר והרבה מרחב. היתרון של הספר של הרב חן חלמיש זה שהוא שיר לנשמה. אז כל אחת זה נטיית ליבה. אנחנו פה, אני משתמשת בהוצאה הישנה והטובה. טוב. אז בואו נראה בכלל על מה אנחנו מדברות, מה זה בכלל עבודת המידות, את כל זה נראה תוך כדי תנועה. אז אני בפרק א', פסקה א', בהקדמה לספר מסילת ישרים, יש, מצאתם? כתב החסיד זיכרונו לברכה, מי זה החסיד? הרמח"ל, נכון? אתם לומדות מסילת ישרים, אתם אמורות ללמוד בקיאות ועיון, יש? לא, לא, את תשארי במתח. אני בכוונה לא עושה. אחרי שנלמד, את תאריכי הרבה יותר כל מילה. לא, באמת, אני כאילו, אני יודעת, אני מוצחת אתכם ומליבה אתכם, אבל כל מילה שאני אגיד זה לא, זה כאילו, אין על מוסר הזה. אז בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב יחסיד זכרונו לברכה שהעניינים הנדונים בספרו אמיתתם גלויה לכל אלא שנשכחים בטבע הרגל של פרסומם ופשיטותם. אני לא אדבר הרבה על ההקדמה של מסילת ישרים כי אתם תלמדו מסילת ישרים, אבל כדי להבין את הפסקה הזאת משהו אנחנו צריכות לדעת. הרמח"ל אומר מה הבעיה, למה אנשים לא לומדים אמונה? מה הבעיה? יש בעיה כזאת, אנשים מאוד מאוד חכמים, מה יפתחו? יפתחו גמרא, יפתחו כל מיני סוגיות שצריך לפצח ולאתגר בהן את השכל. אנשים מאוד פשוטים יפתחו דברי אמונה, אבל לא יבינו לעומק. אז מה שקורה זה שהוא קורא להם גסי השכל ועדיני השכל. שעדיני השכל לא מתעסקים בזה וגסי השכל לא מבינים את זה, אז אף אחד לא לומד כמו שצריך. כלומר, בדור של הרמח"ל, שהיה לפני כ-300 שנה, לימוד אמונה היה מאוד 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 דל. למה? אנשים חכמים לא מתעסקים עם זה, אנשים פחות חכמים לא מבינים את זה. זה ככה על רגל אחת מה שיש עוד הרבה הרבה להעמיק. ולכן, בסופו של דבר, בעולם הישיבות לא למדו אמונה. מאז הרמח"ל ועד ימינו עובר דרך הרב קוק, אנחנו במקום אחר לגמרי, יש הרבה 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 יותר לימוד אמונה בישיבות, ואין ספק שמדרשות הרמח"ל אפילו לא חלם, אבל בימינו אני בטוחה שכל אחת מכן שהחליטה שהיא הולכת למדרשה, הייתה צריכה לחשוב הרבה בין מה למה היא בוחרת, נכון? ואיך לבחור מדרשה, כי בלי עין הרע יש כל כך הרבה. אני למדתי במחזור ב' של מעון, היינו ברוריה, ערובה, מעון. סליחה, ושובה, באופרה. היו ארבע מדרשות בכל הארץ, אז אם היית חסידית, היית הולכת לאופרה, אם היית פמיניסטית, היית הולכת לברוריה, ומעון והרובה, היית צריכה יותר לחשוב על, איפה את בנפש, כי בקו הרוחני זה היה די דומה. היום יש המון המון קווים של קווים, ועוד דיוק כזה ועוד דיוק כזה, ופה עם קצת יותר אומנות, ופה עם קצת יותר כזה, ופה עם קצת מיליון. זו פריחה של לימוד האמונה בזכות השורות האלה של הרמח"ל, צריך לדעת. הרמח"ל במסילת ישרים עשה מהפכה. עשה מהפכה על חשיבות לימוד האמונה. היום אנחנו במקום אחר לגמרי, ועדיין, אומר הרב, לפני 100 שנה, עוד יש לאן להתקדם. וגם היום, יחסית לזמן שהרב כתב את הפסקה הזאת, אנחנו במצב הרבה 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 יותר טוב. היום הוא היה כותב את הפסקה הזאת עם הרבה יותר התלהבות מהמציאות שיש בה כל כך הרבה לימוד אמונה, ועדיין יש במה להתקדם. טוב, אז בהקדמה לספר מסילת ישרים, אז הוא אומר, אמר הרמח"ל שהדברים מדי ברורים, מדי ידועים, לכן אנשים חכמים לא מתעסקים עם זה. הנה באמת, ידיעת, עניין העבודה בכלל והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. אומר לנו הרב קוק, אבל יש עוד בעיה. חוץ ממה שהבעיה שהרמח"ל אמר, שאנשים חושבים שהכל ברור מדי ולכן הם לא מתעסקים בזה אם הם חכמים, ואם הם פחות חכמים הם לא מבינים, יש עוד בעיה. מה הבעיה? שהמושגים של אמונה, של יראה, של עבודת השם, הם מושגים מוכרים. ועכשיו אני רוצה להסביר למה הוא מתכוון. כשאני אומרת אהבה, אז כולנו חושבות שאנחנו יודעות מה זה אהבה, ולא חושבות, אנחנו באמת יודעות מה זה אהבה, למה? כי כשהייתי בת אפס אהבתי את אמא שלי, ואהבתי יוגורט או לא אהבתי יוגורט, ואהבתי תות בננה או לא אהבתי תות בננה, ואהבתי את המשחקים שלי, ואהבתי את החברים שלי, ואהבתי את האחים שלי. אהבה זה משהו שאנחנו מתחככות בו כל החיים. ואז כשאני רואה בפסוקים שאני מכירה מאז שאני קטנה, ואהבת את השם אלוקיך, זה נורא טבעי לי, ואני בכלל לא שואלת את עצמי, תגידי, את אוהבת את השם? למה את מתכוונת כשאת אומרת ואהבת את השם? במילים אחרות, אני יכולה לאהוב את השם באותו רובד שבו אני אוהבת גלידה, כמו שהייתי קטנה. כי זו אותה מילה. ואז המושג, מושגי לימוד אמונה ויראת שמיים, נשארים נורא נורא נמוכים. אהבת השם, השם אנחנו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, ואני יכולה לאהוב אותו כמו שאני אוהבת את הגלידה. את הצעצועים, אתה? כל אחד יבחר. אותו דבר ביחס למושג יראה. כשאני קטנה, אני מפחדת מחושך, מפחדת משדים, כל אחד ממה שהוא מפחד. ואני יכולה להישאר עם המושג יראת שמיים כמו פחד חשוך או פחד גולמי של ילדה קטנה. ויראת, את השם אלוקיך, אז אני אומרה לי, בסדר, יראת שמיים, מה זה יראת שמיים? אני נשארת עם פחדים. צריך פחד מעונש או פחד מכל דבר אחר. אני בטוחה ששנת הקורונה עוררה כל מיני פחדים אצל כל מיני. ויראת שמיים יכולה להישאר אצלי מושג נורא נורא דל. אז אמר לי הרב קוק, יש עוד בעיה שאנשים לא לומדים אמונה כמו שצריך. שגם אם הם לומדים, נדמה להם שהם מבינים, אז הם לא מעמיקים. ולמה נדמה להם שהם מבינים? כי הם מכירים את המושגים. נגיד כשאני לומדת בביולוגיה פוטוסינתזה, ואני לא יודעת מה זה פוטוסינתזה, אני לא יכולה להשלות את עצמי שאני יודעת מה זה. אני חייבת ללמוד מה זה פוטוסינתזה. כי זו מילה שאני לא משתמשת בה ביום יום, נכון? אז אני לא יכולה להשלות את עצמי שאני מבינה את זה. לעומת זאת, אותו דבר בפיזיקה, אותו דבר בכל מדע. גם בספרות. כן, אם מביאים לי מושג בספרות שנקרא אוקסימורון, אני לא יכולה לשלוט את עצמי שאני יודעת מה זה. אבל דווקא בלימוד אמונה, זה קורה לנו. כי אנחנו מדברים על המילים הכי פשוטות. אנחנו מדברים על אמונה. שאת המילה אמונה אנחנו מכירים מגיל אפס, ויש לנו אחיות שקוראים להם אמונה הרבה פעמים. וכשאנחנו מדברים על אהבה, אני גם מכירה מגיל אפס. יראה, אז אולי יראה, אני מקבילה את זה לפחד, שאת זה אני מכירה מגיל אפס. כלומר, כל המושגים הכי עמוקים, הם מושגים נורא נורא מוכרים, ולכן אני לא עושה מאמץ ללמוד אותם לעומק. הבעיה מובנת? יש? אני אראה לך שאני זוכרת מה היה המשפט האחרון שלי. שכל המושגים הכי הכי עמוקים שלנו, הם בעצם גם הכי מוכרים ונפוצים. ולכן אני יכולה להשלוט את עצמי שאני מבינה כשאני לא באמת מבינה. או נגיד, כשאני מבינה את זה, אבל עדיין ברובד שבו הבנתי, בגיל 5. ואז כשאני אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, אני אוהבת את השם כאילו בצורה נורא 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 גולמית ופשוטה של ילדה קטנה. שהיא מצוינת לילדה קטנה, אבל גדלתי מאז. כן, כל הדימויים שיש לנו של הקדוש ברוך הוא של סבא טוב על ענן, זה דימוי מצוין לילד, זה לא דימוי רע. אבל אם אני נתקעת איתו כל החיים, זה נורא עצוב. אני מגיעה ממשפחה חילונית. ויום אחד גיסי אומר לי, אחרי תפילת ראש השנה, הוא אומר לי, תקשיבי, די, צריך לשנות את התפילות, הגיע הזמן. אתה יודעת לו מה? כי באנשי הכנסת הגדולה כבר לא טובים בשבילך? אז הוא אומר לי, אתם יודעים, כאילו חילונים שהולכים לבית כנסת ביום כיפור, זה... אז הוא אומר לי, כמה אפשר להתחנף לקדוש ברוך הוא כל היום כיפור הזה? כמה אתה גדול, כמה אתה זה, כמה אתה זה. עכשיו אני מסתכלת עליו ופתאום קולטת, שדבר אחד מאוד יסודי הוא לא מבין, שהתפילה קודם כל פועלת עליי. כאילו אני לא באה להתחנף לקדוש ברוך הוא כמה אתה גדול ועכשיו תשלח לי עוד כמה שנות בריאות. שכשאני אומרת כמה אתה גדול, אז אני קודם כל מגדילה את דמות הקדוש ברוך הוא שאני עומדת לפניה. זה הבנה נורא נורא בסיסית שמי שלא לומד לא מבין. עכשיו בבריאות גיסי, הוא תואר שני בכלכלה, אל תגידו בן אדם לא אינטליגנט. אבל לפעמים אנחנו מתפתחים בשכל בצורה מאוד 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 עמוקה, ובעבודת השם נשארים ככה קטנים. ודוגמה שאני שמעתי פעם הרבנית שלומית סיסקין, והיא מאוד מאוד התחברה אליי, שזה כמו תינוק שנולד, והוא גדל, והידיים שלו גדלות, והרגליים שלו גדלות, וכל הגוף שלו גדל, אבל הראש שלו נשאר ראש של תינוק. זה מה שקורה לנו כשאנחנו גדלות בגוף. וגדלות בקריירה, ועושות בגרות כזאת וכזאת, ותואר כזה וכזה, ולומדים כל מיני קורסים ומודעות עצמית וכו'. ובעבודת השם אנחנו נשארות ילדות קטנות. וזה קורה נורא נורא בקלות. כאילו כל כך הרבה אנשים בוגרים, הם נורא אינטליגנטים ונורא עמוקים, אבל מושגים בסיסיים, מה זה אהבת השם? נורא קשה להסביר. שאלות? מחשבות? המלצת הבית. תפיקו מהשיעור הזה הכי הרבה אם תהיו שותפות, אם זה לא מונולוג. בסדר? שתפו במחשבות, בשאלות, ומי שדואגת שוואי, שיעור כזה של שותפים בו ושואלים ומחשבים סוטים מעניין, אל תדאגו, אני תמיד זוכרת להחזיר. כי גם אני לא אוהבת מריחה, אבל בהחלט חוויה משותפת. כמו שאמרתי לכם, אני נהנית ללמד את הספר הזה, כי גם אני לומדת כל הזמן יחד איתכם. טוב, איך קורא הרב להבנה, למילים האלה שאנחנו יכולות להבין בכל מיני רבדים? כשאני משתמשת במילה אהבה, גם לאהבת השם וגם לאהבת הגלידה, קורא לזה הרב ידיעת השם. לא ידיעת השם הקדוש ברוך הוא, אלא ידיעת השם, ידיעת הנאים. יש? אז בואו נראה את זה כן, הרב קורא לזה ידיעת השם. שם במובן של שמות, כאילו נאים. כאילו את מכירה את השם, את המילה אהבה, אבל את לא מכירה את התוכן שעומד מאחוריה. כי את מכיר, את מכירה את התוכן שעומד מאחוריה, אבל ברובד מאוד מאוד נמוך. בסדר? אז בואו נראה את זה בשפה של הרב, כי מבחינתי אחת המטרות של השיעור הזה זה שגם תקבלו ביטחון לפתוח דברים של הרב קוק לבד. לא רק מהשיעור שלי, אתם עוד תלמדו הרבה הרב קוק. הנה באמת עניין העבודה בכלל, אני חוזרת לשורה השנייה, הנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, אתה יודע רק את המושג, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. למה? למה זה קורה לנו? כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הנצאות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהגיון הלב בדיבור הפנימי. כשאת אוהבת, כל אחת תחשוב על מישהו שהיא אוהבת, האם את יכולה להסביר את האהבה הזאת? האם את יכולה להגיד, אני אוהבת כי א', ב', ג', ד'? כן, כן? תני לי דוגמה. כן. קודם הוא אמרת שלוש תכונות מקסימות. היא גם כנה איתך, היא גם פרגנת לך, והיא גם רואה את הטוב, אז הרווחת אחלה חברה. ואני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיות שתהיה עוד מישהי, שתהיה כנה, שתפרגן לך, שתראה בך את הטוב ועדיין לא תאהבי אותה באותו רמה? זה אומר שההסבר הזה, הוא לא מסביר לי את האהבה, נכון?
כלומר, זה...
נכון. ואני רוצה להגיד לך... מצוין, מצוין. אז איך זה יכול להיות? אז איך זה יכול להיות? בואי נגיד ככה, אני אגיד לכם, אני אוהבת את בעלי, כי א', ב', ג', ד', הוא במצב קשה. אוקיי? למה? כי מה? נכון. זה אהבה שהיא תלויה בדבר. יכול להיות שאוסף התכונות האלה, אני מעריכה אותו יותר בזכותם. אולי בזכותם אני גם יותר אוהבת אותו, זה מחזק את האהבה שלי, זה מחזק את הערכה, והערכה קצת קשורה לאהבה. אבל ברור שזה לא אוסף הדברים שהם האהבה, נכון? למה? ואם אני שואלת אותך, למה את אוהבת את אמא שלך, ואת עונה לי ככה, זה הרבה יותר חזק מאשר בגלל שאמא שלי היא צדיקה ואמא שלי היא... נכון? הככה הזה הוא מכיל הרבה 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 יותר. את מסתכלת על משהו כאילו, מה נסגר? לא? תודה, יש עוד משהו? אוקיי. בקיצור, אז אני אומרת, בעצם המושגים, יש דברים שהם בנפש שאנחנו לא יכולים להסביר אותם במילים. אני עכשיו נורא נורא אוהבת את השם, ואני עכשיו רוצה להחזיר בתשובה מישהי, אני יכולה להגיד לה כמה אני אוהבת את השם, ועכשיו גם היא תאהב את השם ככה? לא. אהבה זה משהו שאנחנו לא יכולים להסביר עד הסוף במילים. אנחנו יכולים לתת לו כיוונים, לתת לו דוגמאות, לתת לזה ביטוי איך האהבה נראית, לספר סיפור. אבל להסביר בצורה ישירה, להגדיר מה זו אהבה, אנחנו לא יכולות. וזאת הסיבה שהרבה פעמים מושגים פנימיים, הם נשארים חלולים, כי אנחנו, כי אין לנו מילה להגדיר אותם, הם תוכן פנימי. מושגים פנימיים, כמו אהבה, כמו יראה, כמו אמונה. לבואי תגדירי לי עכשיו שתי מילים מה זה אמונה. זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי זה פנימי. ואם קורה לכן, אני לא יודעת מה איתכם, אבל כשאני הייתי תלמידה, הרבה פעמים שמעתי את המשפט, אם את לא יודעת להסביר, סימן שאת לא מבינה. שזה משפט נכון, אבל לא בדברים פנימיים. בדברים פנימיים, אם אני לא יודעת להסביר, זה לא כי אני לא מבינה, זה כי קשה להמיר חוויה למילים. יש? אז מה נעשה פה? מה נעשה פה שנה שלמה אם אנחנו לא יכולים להגדיר לא מה זה אמונה ולא מה זה אהבת השם ולא מה זה יראת השם? מה נעשה? אז אנחנו, איך נרגיש? מה נעשה מדיטציה עכשיו? נחווה את זה. ואיך נחווה את זה? מעולה. אז אנחנו בוא נראה מה הרב הולך איתך, והוא יגיד לנו, הוא יגיד, הרב לקח את האתר שלך, הוא יגיד לנו בואי, תסתובבי מסביב. כשאני אתן לכם דוגמה, אני רוצה להסביר לילדים שלי מה זה טוב. נורא קשה להגדיר מה זה טוב. מי יכול להגדיר פה מה זה טוב? מה? ההפך מרע. תגידי מה זה רע. עכשיו הילדים הבינו. אני רוצה להסביר לילדים שלי מה זה טוב. אני לא יכולה ללכת דוח. הטוב הוא כזה כזה כזה. זכרת זה ייראה כמו כתבי אפלטון. אבל אני רוצה להסביר להם מה זה טוב. אני אספר להם על אבות ואימהות. איזה דברים טובים עשו. אני אתן עוד דוגמאות למעשים טובים. בהזדמנות אחרת אני אתן עוד דוגמאות לתחושות טובות, מתי אני מרגישה טוב. במילים אחרות, אני מסתובבת סביב המושג, איך הוא מתבטא, מה גורם לו, איך הוא נראה אצל כל מיני אנשים, איך זה נראה אצלי, עד שיש לי תמונה פנימית של המושג. עוד פעם, אני לא יכולה להגדיר, כי ההגדרה זה לשון גדר, זה מצמצם את התוכן. אני יכולה להגיד, אהבה היא חיבור בין שני לבבות, נננננננה. זה מילים ריקות. זה מילים ריקות. למה? כי הגדרה היא נותנת גדר והיא מצמצמת התוכן. גם מילה בעברית זה מלשון למול, לחתוך. מילה היא חותכת. היא לא נותנת את התוכן הפנימי. אז מה אנחנו כן עושים? אנחנו מסתובבים מסביב עד שיש לנו תמונה פנימית של התוכן. נרצה להבין מה זה יראת שמיים. אנחנו נסתכל על המושג יראת שמיים מכל מיני כיוונים. מה יגרום לי ליראת שמיים? מה יחזק את ליראת שמיים? למה? הרמח"ל עושה את זה מדהים במסילת ישרים. אם הוא רוצה להסביר מה זה זהירות, מה הוא אומר? מפסיד הזהירות. מי שאין לו את זה, מה הוא מפסיד? מי שיש לו את זה, מה הוא מרוויח? איך זה נראה? איך זה נראה כשאין לך? אוקיי? ואז הודענו תמונה. בואו נראה את כל מה שאמרתי עכשיו בשפה של הרב. מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהן עניינן שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. כלומר, התוכן, המילה, סליחה, אפשר להגדיר אותה על ידי תוכן. אין משהו שאת לא יכולה להסביר. ורוב החוכמות, כשידובר בהן, יוכר מצד הדיבור ערך העומק שבהן, וההכרח לעיין בהן עד שידען. ואי אפשר לשום בעל שכל שהוא יצייר לו שהוא יודע אותה. אני לא יודעת, כמו הדוגמה שנתנו, עם פוטוסינתזה, אני לא יכולה לדמיין שאני יודעת מה זה, אם אני לא יודעת, זאת מילה חדשה. מה שאין כן כל ענייני חובות הלב, שהמאמרים בעצמם אינם בחיצוניותם לפי עומק החוכמה שבהם. כי לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. אין לנו מילים באמת להסביר את התוכן הזה. ומי שאינו מתבונן, עכשיו הוא מזמין אותנו לא רק להגדיר מילים אלא להתבונן, ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שיודע הוא הדברים בידיעת השמות. מה זאת אומרת? ברור שאני יודעת מה זה באהבת השם. אני אומרת את זה מגיל אפס. כן, בבקשה תסבירי. אוקיי, אולי לא. על כן החובה, בנות הוא לא אומר שזה צ'ופר, הוא אומר זה חובה. על כן החובה היא לעיין, שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. זוכרות מה שאמרנו? תמונה פנימית. וממילא התרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה, עד שיעלה בידו להעניק מטוב ידיעתו גם לזולתו. כשלי יש תמונה פנימית מה זה אהבת השם, אני יכולה להעביר לך איך, עוד פעם, דרך סיפורים, דרך הסברים, דרך הביטוי, דרך הגורמים, אבל לא הגדרה דוח. שאלות. על מה? המשפט האחרון, שבעצם מה שהוא אומר כאן זה שאין לנו מילים כדי להגדיר מושגים של חובות הלב, ולכן אנחנו צריכים לדבר מסביב וליצור גם אצלנו ואחר כך אצל אחרים תמונה פנימית. אם אני רוצה אחר כך להעביר לילדים שלי מה זה אהבת השם, אני חייבת שתהיה לי תמונה פנימית. אבל אם אני מגדירה להם אהבת השם זה חיבור לקדוש ברוך הוא, לא עברתי להם. נתתי להם סתם מילים אחרות, אבל לא העברתי להם תוכן. יש? עוד שאלות? טוב. אז בעצם אנחנו צריכות להבין פה כמה דברים מהפסקה הזאת. קודם כל אני רוצה שתבינו את המושג, ידיעת השם. הרבה פעמים מתכוונים במושג ידיעת השם, כמו שהרמב״ם אומר, לדעת את הקדוש ברוך הוא. אבל פה הוא אומר ידיעת השם, הכוונה ידיעת המושג. אני נשארת עם התוכן החיצוני. ולכן זו בעיה, ואני רוצה לשאול אתכם, יש דרך נורא פשוטה לפתור את הבעיה הזאת. למה לא נתנו לנו מושג מפוצץ לאהבת השם? ואז אני אגיע למדרשה, אני נתקלת במושג, אני אומרת, אני לא מכירה את זה. עכשיו אני מבינה שאני צריכה ללמוד. קודם כל אתה... מקסים. אז קודם כל אני מרגישה שהבנת, עוד לפני מה שאמרת, רואים עלייך שהבנת, למה? אז אומר לנו דבר ראשון, מה זאת אומרת? אני לא יכולה מילה מפוצצת, אני צריכה אין סוף מילים. כי כל פעם אני עולה בדרגה שבה אני אוהבת את השם, ואז אני צריכה מושג חדש, אז מה עזר לי לתת מושג מפוצץ, נכון? זה משהו שהוא אין סופי. להחליף את זה למושג אחד לא יעזור לי, אבל את אומרת פה עוד משהו. וזה אני תופסת עלייך טרמפ, לזילות של התרבות שלנו, שכל המילים הן נורא 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 דרמטיות. קטלני, מוות, מטורף, כאילו הכל נורא...
רצח.
כאילו, וואו, אחרי שאם על כל דבר, אם כל דבר הוא כל כך דרמטי, לא נשארות לי מילים. בשפה היפהפייה של חז"ל הם אומרים, האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. לא כל יום, זה ראש חודש, אז אל תתלהבי על... כאילו אם תחשבי עכשיו שכל יום הוא כמו ראש חודש, מה יהיה בראש חודש? אם כל יום הוא שבת, מה יהיה שבת? אל תאבדו את אמות המידה. אם על כל דבר אני אומרת מטורף, מדהים, אני מאבדת את אמות המידה. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי, שיש לי חבר... זה מפריע לי, סליחה. שיש לי חברה שעל כל דבר אומרת מדהים, 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 מדהים. אני יודעת שאם אני רוצה להתייעץ, אם אני מתלבטת על זה בגד לקנות, או לא יודעת מה, נגיד לפני בר מצווה תמיד ככה אני מתלבטת בעיצוב, ופה, ושם, אני יודעת שאליה אני לא אלך. למה? על כל מדהים. אז אני כבר, אז כשהיא אומרת מדהים, זה כבר עובר לידי. אם היא אומרת לי את מדהימה, אני לא מתרגשת. כי היא אומרת מדהימה על כל דבר. אז כאילו היא מבחינתי, כאילו, היא לא רלוונטית. היא מאמנת מקסימה, אבל אמות המידה שלה לא רלוונטית. אתם מכירות את זה כשמישהו שלא רגיל לתת מחמאות, פתאום מפציצת אתכם באיזה מחמאה, איך אתם מתלהבות? מכירות? צריך לשמור על הערך של המילים. לא על כל דבר מטורף, שיהיה לכם. אני זוכרת שכשהייתי נערה, שמרתי לעצמי את המילה נפלא, ממש ככה שמרתי אותה בתוך קופסה, שאני אומרת אותה רק במצבים ממש ממש דרמטיים. כאילו לא הרשיתי לעצמי להשתמש במילה נפלא יותר מפעם ולא יודעת כמה. למה? כדי שישארו לנו אמות המידה האלה. מה? טוב, אז שישארו לנו אמות המידה. אז גם כאן, אני לא יכולה לתת מילה אחרת לאהבת השם. זה בסדר, בסדר, אנחנו לא שיעור, את יכולה לצחוק, לא בסדר. אני לא יכולה לתת, כאילו אנחנו כן שיעור, אנחנו לא בית ספר. אז אני לא יכולה לתת מילה אחרת לאהבת השם, כי יש אין סוף רבדים לאהבת השם. ואני מתפללת שבגיל 120 אני אוהבת השם אחרת לגמרי מה שאני אוהבת אותו היום. ושאליכם עוד שנה תאהבו את השם אחרת לגמרי מה שאתם אוהבות עכשיו. אז יש לנו בעיה ראשונה שהיא טכנית. אני לא יכולה להחליף במילה כי זה אין סוף. אבל יש לנו עוד סיבה שהיא עקרונית והיא לא טכנית. באמת, באמת, באמת. יש קשר בין אהבת השם לאהבת הגלידה שלי כשהייתי קטנה. הגלידה, כשהייתי קטנה. אני כל החיים מתאמנת בלאהוב דברים כדי להכשיר אצלי את כוח האהבה. למטרה שלו, לאהוב את השם. בן אדם שלא אוהב כלום, לא יוכל לאהוב את השם. זה כוח שאני מתאמנת בו. בן אדם שלא יודע פחד בכלל משום דבר, מכלום, יהיה לו קשה לבנות אצלו יראת שמיים. כי אומנם יראת שמיים שונה מאוד מפחד מחושך, אבל יש איזה קשר. מכירים אנשים שאין להם פחד מכלום? מכירים? לא מכירים? אנשים שאין להם פחד משום דבר באמת, לא רק שאין להם פחד ממחבלים מגנבים, אבל שבאמת אין להם פחד מכלום, זה עבודה מאוד מאוד קשה לבנות יראת שמיים. כי אין איפה להתחיל. ולכן הרבה פעמים אתם באתם לפה לשנת לימודי מדרשה, אתם לא יודעות כמה תמצאו את עצמכם עסוקות ומתבחבשות עם עצמכם. למה? בסך הכל רציתם, לא יודעת מה, כל אחד ומה שהיא רצתה, לחזק יראת שמיים, לחזק אמונה, ללמוד לא יודעת מה, אבל אתם תראו שאי אפשר לאהוב את השם בלי לאהוב את עצמכם. ואחד הדברים שתעשו פה, אני מאוד מאוד מאחלת לכם, שתלמדו יותר לאהוב את עצמכם. כי זה בא ביחד, לאהוב את עצמי, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה בא ביחד. ובעצם זה, כל החיים שלנו, זה אימון אינסופי. זה אימון אינסופי באהבה. זה אימון אינסופי ביראה. זה אימון אינסופי באמונה. אני בטוחה שבשירות הלאומי שלכם ראיתם ילדים שאין להם אמון בכלום. כמה יהיה קשה להם לבנות אמונה בקדוש ברוך הוא. אני כל פעם מספרת את זה, כי זה החוויה מכוננת כואבת שהייתה לי לפני כמה שנים, שהלכתי לדקל, דקל אתם תלמדו, זה הסופר שלנו, ואני רואה ילד, אני רואה ילד יוצא עם טאפו צ'יפס שווה כזה, אז זה התחיל השמנת בצל, לא יודעת איזה טעם, זה היה כאילו מיוחד, היטלה. הוא פותח את הטאפו צ'יפס ואומר, עוד פעם דפקו אותי, כזאת שקית מנופחת וכזה קצת טאפו צ'יפס. איך נשבר לי הלב? אני אומרת, ילד, וואי, תתלהב, קיבלת טאפו צ'יפס, אז שווה ומיוחד. דרך אגב, למה עושים את זה מנופח? כדי שזה לא יישבר וימייך בארגזים. אז הם מנפחים את זה באוויר. כן, הם מנפחים את זה באוויר, כי אם זה לא יהיה מנופח, אתם תקבלו פירורי טאפו צ'יפס. אוקיי? אבל... לא, הם לא עושים את זה כדי לעבוד עליכם, הנה מלא טאפו צ'יפס, וכאילו איזה באסה, איזה קצת. אז לא, אני במקור מפיזיקה, תמיד מעניין אותי הצד המדעי והזה. אז כן, אז מנפחים את זה רק כדי שזה לא ימח לכם את אפו צ'יפס. אתם תראו למשל שבמבה היא מנופחת פחות, וביסלי הכי פחות, כי ביסלי הוא הכי חזק, אז לא נורא. אבל אפו צ'יפס הוא חננה, אז צריך לנפח אותו כמו שצריך. וקיצור, כמה כאב לי על הילד הזה, שמגיל אפס החוויה שלו, כל החיים דופקים אותי. כל החיים דופקים אותי. איך, איזה עבודה הילד הזה יצטרך לעשות כדי לבנות אמון בעצמו, בעולם, בקדוש ברוך הוא? זה בא ביחד. אני לא יכולה לא להאמין באף אחד בשום דבר, פתאום, וואו, איזה אמונה יש לי בקדוש ברוך הוא, זה לא עובד. אני לא יכולה לא לאהוב אף אחד בעולם, לא לסבול את העולם, לא לסבול את עצמי, וואו, איזה אהבת השם יש לי, זה לא עובד. כשאני רוצה לעבוד על אהבת השם, על אמונה בהשם, זה תמיד קשור לשאר הדברים שיש לי בחיים. זה הזמן לבנות אמון במציאות. יש אנשים שכל הזמן בחוויה שלו דפקו אותי. לא חרה. הילד הזה מהטאפו צ'יפס, אני אומרת לכם, כל פעם בא לי לבכות שאני אזכר את זה. ילד כל כך קטן, גם אל תגידו מאיזה בית ילד כבר עבר, לא יודעת מה. ילד נורמלי, אבל זה חוויה תרבותית כזאת, של כאילו, איפה אני יכול, איפה, מי יכול לתקוע את מי? חבל. כמה קשה ליצור אמונה אחר כך. זה בעצם מה שאומר לנו פה הרב קוק, שהבעיה בלימודי אמונה, אנחנו כבר לא במקום של הרמח"ל, שאנחנו לא לומדים אמונה כי אנחנו, כי זה מדי נפוץ, מדי ברור, מדי זה, ואז החכמים לא מבינים. היום גם אנשים חכמים מתעסקים עם אמונה, אבל גם בדור שלנו, וזה עדיין רלוונטי לדור שלנו, אנחנו לא מספיק מבינים מה אנחנו לא מבינים. כמה פעמים עברתם על הפסוק ואהבת את השם אלוקיך, ולא שאלת את עצמך מה זה בכלל לאהוב את השם. אני אוהבת את השם, אני לא אוהבת את השם. אמונה, אוקיי, אז רגע, אמונה, אנחנו שואלים את עצמנו מה זה אמונה רק בשיעורי מחשבת. כמה פעמים שואלת את עצמך, רגע, מה זה אמונה אצלך? עכשיו, אני מבינה, מאמינה ששאלתם, אתם לא סתם באתם למדרשה, אבל אני באה לחזק את זה, שבעצם אומר לנו הרב, זאת החובה שלנו. באנו לעולם בשביל זה, זה לא איזה צ'ופר. אני עושה את מה שאני צריכה בעולם ואני גם לומדת אמונה. אומר לי הרב, זה מה שאת צריכה לעשות בעולם, כל השאר צ'ופר. זה מה שאנחנו צריכות לעשות. אז אני נורא שמחה שעם השנים זה השתנה, כי כשאני הלכתי למדרשה, להרבה אנשים זה היה נראה כאילו בזבוז. מה, זה לא אוניברסיטה, לא, אתה לא יוצא עם תואר, אתה לא יוצא עם שום דבר. אז כאילו שנת מדרשה הייתה נראית כאילו לכאלה שיש להם זמן, המרחפות האלה, שאין להם שום דבר לא רודף אחריהם. היום אנחנו מבינים ששנת מדרשה, זה לא, בעיניי לפחות, זה לא מותרות. זה משהו שאני רואה בו כערך יסודי בבניית החיים, בבניית האישיות. אני אומרת, כל החיים אנחנו בעזרת השם נלמד תורה ונתחזק, אבל כל החיים זה סוג של חוליות. מה שאתן עושות פה במדרשה, אתן בונות עמוד שדרה. את שאר החוליות בעזרת השם תוסיפו עד 120. המשך יבוא.